זמן עסקים עם אור אליאז. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק חדש של זמן עסקים. והיום, אם אתם מחפשים פתרונות מימון, מחפשים דרך יצירתית להגיע לדברים שאתם יכולים, למשכנתא שאתם חולמים עליה, זה הפרק בשבילכם. תפתחו טוב את העיניים ואת האוזניים, כי אנג'לה וקסלר, המומחית מספר אחת למשכנתאות, איתנו כאן. מה העניינים, אנג'לה?
בסדר גמור, מה שלומך?
מעולה, איזה כיף שהגעת אלינו לזמן עסקים. יש לנו פה הרבה על מה לדבר, כי באמת משכנתאות זה ככה עולם סופר מורכב ומאוד מאוד קשה ככה להתמצא, בטח למי שלא מבין ולא מכיר ולא עושה את זה באופן קבוע כמוך. אז אני חושב אבל שכדאי ונחמד להתחיל לדבר על עלייך ועל איך שהגעת לתחום הזה. שנינו חולונים, נכון? גם את הגעת מחולון. אז בואי תספרי ככה על החיים, על איך שהגעת לתחום הזה.
התחלתי בתחום הזה ישר כבר אחרי הצבא, התחלתי לעבוד בבנקים, עבדתי בכל המחלקות האפשריות, אם זה בבנקאות, אם זה באשראי, במשכנתאות, בניירות ערך. בסופו של דבר המחלקה האחרונה שהייתי בה זה היה משכנתאות, וראיתי הרבה דברים. ראיתי בעיקר מה שראיתי, כמה בורות פיננסית יש במדינת ישראל לאנשים שהולכים לבנק, לוקחים מימון, ולא באמת מבינים את ההשלכות של מה שהם לוקחים ומה שהם עושים. ובעיקר די מנצלים את זה הגופים הגדולים לטובתם. ובמיוחד שלוקחים החלטה שהיא מאוד מאוד גדולה, כמו הלוואה ומשכנתה שהיא הרבה יותר גדולה, זה משליך על 20 שנה, 30 שנה קדימה, איך בדיוק הבית ייראה. ובקלות אנשים בסופו של דבר מקבלים איזושהי תשובה, איזשהו מסר מאותו בנקאי שאומר להם, כן יכול לקבל אישור או לא יכול לקבל אישור, ועם אותו מסר הם הולכים הביתה, והם בטוחים שזאת השורה האחרונה וזאת השורה התחתונה, והבנק הוא זה שמחליט בסופו של דבר, הוא זה שקובע להם אם הם יקנו דירה, לא יקנו דירה, ישפצו את הבית, לא ישפצו את הבית, יעברו לדירה יותר גדולה או לא יעברו. וכן, הם הרבה לא מבינים מה הם עושים, למה זאת התשובה, איך אפשר לקבל תשובה אחרת, ובשביל זה אני כאן.
לגמרי, אז את כאן כי באמת יש לך את היכולת לבנות אסטרטגיית מימון, כמו שאמרת, בצורה איכותית. זאת אומרת, את גם עובדת נכון עם כל הבנקים ועם כל הגופים החוץ-בנקאיים, ובאמת מאפשרת ככה לאנשים למצוא את המימון שנכון להם, למה שהם רוצים להשיג. ובעיקר, את יודעת, התחום הזה של מסורבי משכנתאות, זאת אומרת, אנשים שמגיעים לבנק שלהם או לבנק אחר ומנסים לקחת משכנתה, ואז אומרים להם, חבר, אתה לא יכול לקחת משכנתה, כי א', ב', ג', ד', את אומרת שהדבר הזה הוא לא גזירת גורל.
נכון מאוד. זה לא גזירת גורל. יש הרבה סיבות למה בן אדם יכול למצוא את עצמו מסורב. זה לאו דווקא מה שתמיד חושבים, שזה בדרך כלל איזה שהם אוכלוסיות בסיכון, או רק בפריפריות, או רק בן אדם שכל הזמן מסתבך בחובות. ממש לא. זה יכול לקרות כמעט לכל אחד, אם זה בעקבות צ'ק שחזר, דוח שלא שולם ופתחו עליו תיק ארנונה, או כל חוב כזה שהוא קיבל מכתב מהרשויות ולא שם לב אליו, ואז פתחו לו איזשהו תיק, עיכול. ויש גם משברים שאנשים עוברים בחיים, אם זה גירושים, אם זה מישהו שניסה את דרכו ופתח עסק ולא צלח לו, או שזה עסק בתחילת הדרך, הבנק לא מתייחס כל כך להכנסות שלו. יש הרבה 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 גורמים שמשפיעים על ההחלטה של מאשר האשראי, אם לאשר את האשראי הזה או לא לאשר את האשראי הזה. עכשיו אני כאן מומחית לפתרונות מימון. אני עובדת עם כל גורמי המימון, עם כל הבנקים, עם כל הסניפים, גם אם זה הבנקים, חברות ביטוח, חוץ בנקה, קרנות, אין סוף אפשרויות יש היום. עכשיו גם כל בנק ובנק שונה אחד מהשני. אם באחד יש נוסחת חישוב להכנסות אחת, בבנק אחר נוסחת חישוב ההכנסות היא אחרת לחלוטין. אם בבנק אחד מתייחסים לעצמאי בתחילת הדרך בצורה אחרת, בבנק אחר לא. אם אחד סגר תיקים בהוצאה לפועל, הסתכלו על זה בצורה מאוד לא טובה. אבל אני יודעת לבוא ולהסביר את זה מהנקודת מבט של מאשר האשראי, איך כן, איך, למה זה קרה, מדוע זה קרה, למה אותו אחד מעכשיו והלאה יצליח כן להתנהל נכון וכן לשלם את החובות שלו וכן לעמוד בתשלומים שלו. ובסופו של דבר מדובר באנשים, לא באמת באיזשהו מחשב שמחליט כן, לא, שחור, לבן. בסוף מדובר באנשים, מדבר עם מאשר אשראי, זה עובר לפעמים כמה אנשים עד שבסופו של דבר מתקבלת ההחלטה. אבל אם ההחלטה היא נכונה, אם הבן אדם מגיע אליי לפגישה ואני רואה שמגיע לו, אני אעשה הכל שהוא יקבל את זה.
מדהים, אז אני חושב שגם מה שחשוב לומר, זה כמו שאת אומרת, יכול להיות שלבנק מסוים תלכו, תגיעו, תגישו את הדפסים, בדיוק כמו שעשיתם לבנקים אחרים, ויגידו לכם לא, ובבנק אחר, בדיוק עם אותם דפסים, בדיוק עם אותו דבר, יגידו לכם כן, ואפילו כן בריביות טובות. זאת אומרת, זה ממש יכול להשתנות לפי הרבה מאוד גורמים, כמו שאת מתארת, וגם, אני חושב שמה שחשוב גם להדגיש, זה שיש לך את הניסיון הזה מהצד השני של הדבר. זאת אומרת, את היית מאשרת אשראי, את היית מקבלת תיקים של לקוחות, ולפי כל מיני פרמטרים שהוכתבו לך, החלטת האם בן אדם מקבל הלוואה או לא. אז את יודעת איך הבנקים חושבים, ודרך הדבר הזה, באמת, יודעת מה שנקרא להיכנס לראש של הבנקים ולהציע להם את הדבר הזה בצורה נכונה שתאפשר לאותו בן אדם לקבל את ההלוואה שהוא רוצה.
נכון מאוד. לצערי עבדתי בבנק שהוא ככה היה קצת מחמיר, ואפילו גם בסניף שהוא קצת החמיר, וכשעבדתי שם מבפנים, אז לא ידעתי כמה מבחוץ הדברים יראו בכלל אחרת. שם מבפנים כסחירה את מחויבת לנהלים מסוימים, את מחויבת למדיניות מסוימת, מדיניות אשראי, לא באמת את יכולה לעשות מה שבא לך ואיך שבא לך, ואם את חושבת שהוא זכאי לאשראי ובסוף מישהו אחר מחליט שלא, אז בסוף את אומרת לא, אי אפשר. אבל דווקא מבחוץ, דווקא מהמקום שאני מחוץ לבנקים, קודם כל זה גם יותר טוב לי מצפונית, בסוף אנחנו הולכים לישון עם עצמנו בלילה, וכן זה קשה שעבר לך יום והיית צריכה להגיד לאו לא ולאו לא, וכאן שמעת את המנהל אומר כאן זה לא ביטוח לאומי, ואני יכלתי לראות אוקיי זה משבר, רגע הוא נפצע בעבודה אז עכשיו הוא לא מקבל הכנסה, אז עכשיו ייקח זמן עד שהוא יקבל מביטוח לאומי או מחברת הביטוח, אבל כבר מתחיל כדור השלג להתגלגל, ההוצאות יורדות, מבטלים לו אוטומטית את המסגרות אשראי, כי אין הכנסה, אז אוטומטית הבנק מבטל את המסגרות אשראי, ומתחיל הכדור שלג שמתחיל עם החזרות, פתאום קטם בדוח נתוני אשראי, דוח BDI מי שמכיר, ומשם והלאה הלקוח חסום לפחות לשלוש שנים עם ההיסטוריה השלילית הזאת, ואף אחד לא מעניין איך זה בדיוק קרה, אף אחד לא עוצר ושואל, תגיד, לפני שנה, שנתיים, כשהיה לך את כל הבלגן הזה, למה בעצם זה קרה? הוא לא באמת מוצא שמישהו בכלל מקשיב לו או מישהו בכלל מתעניין. זה ממש שחור ולבן, מסתכלים על הדוח, הדוח הוא אדום, מקישים את התעודת זהות, זה קופץ כבר אוטומטית התראה במחשב במערכת לבנקאי, וזהו, בשביל אוטומטית הלקוח נחסם, בשביל לשחרר את החסימה צריך לבקש אישור ממאשר אשראי, ממנהל בכיר, ורק אז אפשר להתקדם. אנחנו בחברה דואגים כבר מראש לדאוג שלא תהיה את החסימה, לדאוג, לברר, לדבר עם המאשרי האשראי, עם מי שצריך, על התעודת זהות הזאת, ואם יש אור ירוק, מגישים. אם אין אור ירוק, לא מגישים. לא צריכים חסימות, לא צריכים התראות, לא צריך לראות שהבנם הזה ניסה להשיג אשראי ולא הצליח. אנחנו דואגים שלא יישארו סימנים שהייתה פה, היה פה ניסיון לאשראי ולא הצליח, אלא להפך. אם אנחנו רואים שזה מוקדם מדי וכדאי אולי להמתין עוד טיפה, אז אנחנו נגיד את זה, נגיד, אוקיי, בוא נמתין חודש, חודשיים, בוא נבנה את האסטרטגיה הנכון, אם זה מבחינת ההכנסות, אם זה מבחינת החשבון בנק, מנהל חשבון בנק בדואר, או מנהל חשבון בנק בבנק כלשהו, הכל משפיע, הכל משפיע על הנתונים, אז אנחנו בונים את האסטרטגיה, ומגישים את זה במטרה אחת, להשיג אישור. אין אצלנו כמעט לא, אנחנו ב-97% מהמקרים משיגים אישור, ובסוף הלקוח משלם גם על בסיס הצלחה, אנחנו יכולים להבין את הסקפטיות שיש ללקוח שניגש, כי הוא כבר עבר את הלא, הוא כבר עבר את השלילי, הוא כבר עבר חוויה לא נעימה עם גורמי המימון, הוא עבר החזרות, עבר בנקאי שלא הקשיב לו, עבר בנקאי שהחזיר לו את המשכנתא, החזיר לו את הצ'ק, החזיר לו את החיוב, הוא כבר מגיע מאוד מאוד כאוב מהמערכת הבנקאית, ואני כאן בשביל, אתה תשב בצד, ניקח את החומר, נשיג לך את הקרן, אתה מגיע בסוף רק לחתום.
גם, אני חושב גם שמה שאת אומרת זה נכון, כי באמת זה לא רק הלא לקבל כסף, כן? זה גם קושי נפשי וגם אלבון מאוד גדול, שאתה הולך לבנק, מסביר את מצבך ואתה מקבל את הלא הזה, זה משהו שמאוד מאוד מעליב ומאוד מאוד גם, אתה מרגיש שלא שומעים אותך, שלא מקשיבים לך, שמגיע באמת, מגיע מישהי כמוך ואומרת שאת יכולה לעזור לאנשים שבאמת אמרו להם לא בכל מקום ולנסות לקחת את הדברים שלהם ולעזור להם לקבל את אותה משכנתה שהם חייבים, הם פשוט חייבים כדי לשלם את החובות שלהם, כדי לשלם את ההוצאות היומיומיות שלהם, כדי לאפשר לעצמם לקנות דירה. אז באמת משהו שהוא סופר חשוב, ובמיוחד מהמקום שמנו הגעת. זה שתספרי לי ככה אולי איזשהו לקוח שלך, לקוחה שיצא לך ככה ללוות בשנים האחרונות, ובאמת זה סיפור שככה נחקק בזיכרונך, מה שנקרא.
קודם כל, הנקודה שנגעת, המקום שממנו הגעת, הזכרת לי את הרגע, באמת הרגע הזה, למה החלטתי דווקא כן לעזור למסורבים. אני ובן זוגי, כשרצינו לרכוש את הדירה הראשונה, ואני עובדת בבנק, הייתי בתחילת השנים שלי בבנק, ובדיוק בהתחלה של המשכנתאות, וגם בן זוגי היה עובד בבנק, ואנחנו קיבלנו לא, לגבי משכנתה.
למרות שאתם עובדים בבנק.
למרות שאנחנו עובדים בבנק, ואנחנו היינו סטודנטים, ואנחנו יודעים שההכנסות יעלו, ואנחנו מצאנו דירה מתחת למחיר השוק, 400 אלף מתחת למחיר השוק, הייתה עסקה ממש שווה, ואנחנו מקבלים את הלא. ואני לא הבנתי, כאילו, מצאתי את עצמי, כאילו, איך לא? אם אני לא, אז כמה יש במדינה הזאת שמקבלים לא? כאילו, באיזה קלות הלא? וממש יצאתי כמו סוג של למחקר עם עצמי, למה לא? וכשהתחלתי לעבוד שם, אז ממש נכנסתי לתוך זה, למה לא? והלכתי לעוד בנקים ולעוד בנקים, וקיבלתי תשובה שלילית ותשובה שלילית. בסופו של דבר עסקתי את הכן, תפסתי אותם במצב רוח נכון, יום כיף עם כל המנהלים, עם כל המאשרי האשראי ועם כל היועצים, ואמרתי, יופי, זאת ההזדמנות, ומספירה את הסיפור שלי, ובסוף קיבלתי את הכן. ורק אחרי זה הבנתי למה בעצם לא. כאילו, קודם כל אנחנו סטודנטים, אז תחסו אלינו בהתאם. הדירה שלי שרציתי לרכוש אותה הייתה מתחת למחיר השוק והייתה מציעה, אבל לאותה פקידה זו הייתה עבודה קשה. זה 5 יורשים, כל אחד במדינה אחרת, לכי תטפלי בניירת, זה מלא מלא ניירת, זה תהליך מאוד ארוך. בסופו של דבר היא נמדדת על זמנים, היא נמדדת על יעדים, היא צריכה לתת מימון עד סוף החודש כמות מסוימת. וכאן זה תיק שתעבדי עליו הרבה זמן, ולא תתוגמלי, נכון, אפילו להפך, ינזפו בך כי עבדת עליו הרבה זמן. אף אחד לא מעניין אותו מה התיק הזה ולמה עבדת עליו הרבה זמן. בסופו של דבר, המנהלים רוצים לקבל נתונים סופיים, כמה תיקים עשית חודש, וזהו, כאילו, וגם איזה סכום. זה מה שהם רוצים לקבל. אז כן, אז הרבה אנשים במדינה הזאת מסתובבים, אני עקשנית, אז אני לוקחת את זה לחיוב, גם יש לי את הראייה המרחבית שאני יכולה ככה לראות ולבנות אסטרטגיות, וגם העקשנות הנדרשת בשביל להשיג את האישור, אז אני עסקתי לעצמי, והבנתי שיש הרבה אנשים שהם לא כמוני, ולא יהיה להם את הכוח, ולהביא עכשיו עוד טופס, ועוד טופס, ועוד תרטרת, ועוד תרטרת, וזה גם שיטה, זה שיטה להגיד לא, כי בסוף הם לא רוצים, הבנק לא רוצה להימדד על הלואים שלו, אז יותר קל לתרטר את הלקוח, והוא יפרוש בדרך. אז כל הלקוחות שמגיעים אליי, הם מגיעים אליי עם סיפור, עם משבר, עם חוויה לא נעימה, שהבנק אמר להם לא. יש לי לקוחות שהם פושטי רגל, יש לי נגיד עסקה האחרונה שאישרתי, זה לקוח שניסה להקים עסק ביחד עם אח שלו, לירקות, הוא היה שכיר כל חייו, אמר יאללה, יש לי הזדמנות, בוא נפתח עסק, והעסק לא צלח. והם ככה התגלגלו לחובות והחזרות, ובסופו של דבר, אוקיי, בסדר, ניסינו, לא צלח, בואו נחזור להיות שכירים, חזרו להיות שכירים, הכל בסדר, אבל מה? הכתם הזה נשאר. וככה הבנקים מסתכלים עליו, והוא רצה לרכוש דירה, שהוא קיבל בירושה מאמא שלו, והאחים הסכימו והכל זה, ואף אחד לא מאשר לו. אז הוא הגיע אליי, ובסופו של דבר הצלחנו להשיג את האישור, ואין דבר שתמיד מרגש אותי כל פעם מחדש, זה הרגע הזה שאני מתקשרת ללקוח ואני אומרת לו, יש אישור. זה רגע שאני, כל פעם, זה עושה לי חשק להרים טלפונים לעוד אנשים ולהיפגש עם עוד לקוחות, כי זה היש הזה, וואו, ואני לא מאמין, ורגע.
הנחת רווחה הזאת אחרי כל כך הרבה לא.
כן, זאת כזאת התרגשות ששווה את הכל, זה פשוט ממלא אותי כל פעם מחדש, וזה כל פעם שאני מגיעה בסוף בלילה ונכנסת למיטה לישון, זה הרגעים שקופצים לך, כאילו איך עבר עליך היום, וזה הרגעים שקופצים לך בזיכרון, וזה תמיד מחזיר אותי לאותו רגע שאני אומרת, הייתי פעם שכירה בבנק, והייתי חוזרת הביתה לישון, גם מותשת, אבל גם עם הרבה לואים, והרבה אכזבות, והרבה לקוחות שהם היו מתוסכלים, חלומות התנפצו. אז כן, הרמתי את העסק שלי, קראתי לו בונים עתיד חדש, כי ככה אני רואה את זה, אני רואה ממש בניית עתיד חדש לכל בן אדם ובן אדם, אם זה עסק בתחילת הדרך, אם זה בית ראשון שהם רוצים, או שלהחליף דיור כי הילדים גדלו, עתיד אחר, ולצאת מהפלונטר הזה של אם זה אפילו חובות והלוואות ואף אחד לא נותן להם אשראי, אז מה הם עושים? הם מתחילים לקחת הלוואות, אף אחד לא נותן להם משכנתא, אז הם מנסים לסגור את זה בהלוואות, או שכשהם נכנסו לאיזשהו משבר כלכלי, הם לקחו עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ובסוף הם נמצאים במצב שאין חיים בבית. גם אם יש בית, הוא לא בית מאושר, הוא לא בית חי, הוא לא בית של צחוק של ילדים ופעילויות ומולדת ודייט עם האישה, זה לא שווה את זה, וזה כואב, ו-70% מהסיבות שאנשים מתגרשים ממצב כלכלי. וכן, זה חשוב לי שבסוף הסוף, כשגם כשאני נותנת את המשכנתא, זה משכנתא לבית מאושר.
תראי, זה באמת ככה סיפור סופר מעורר השראה, כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים ככה נתקלו בלא הזה, בטח אנשים שאת מלווה, ומתוך המקום הזה, גם מה שיפה בעיניי זה שלקחת את זה גם להרבה מאוד דברים אחרים, נכון? את היום עושה המון בתחום הזה, בתחום הזה של ייעוץ המשכנתאות, גם בתחומים חברתיים, תחומים אחרים, שאני חושב שחשוב לשמוע עליהם.
נכון, בסופו של דבר, כמו שככה אמרתי לך, התחלתי מהמקום שראיתי הרבה בורות פיננסית בישראל, אז היה לי חשוב להנגיש את המידע הזה לכמה שיותר. אני חברה באיגוד כלכלת המשפחה, אני חברה בהתאחדות יועצי המשכנתאות, יש לי גם ידע, כמו שאמרתי לך, הרבה יותר עשיר, אם זה בבנקאות, אם זה בנדלן, ראייה מאוד מרחבית. אנחנו, בסופו של דבר, החברה גם עושה פעילויות חברתיות, אני מעבירה הרצאות בכלכלת המשפחה לארגונים, למוסדות, לאוכלוסיות בסיכון, לבתי ספר, דווקא במקומות שאין, דווקא במקומות שזה לא נגיש להם המידע הזה, שאף אחד לא ינגיש להם גם את המידע הזה, והסיכוי דווקא ליפול ולקשיים כלכליים ולקבל החלטות פיננסיות לא נכונות, הוא הרבה יותר גבוה במקומות האלה. זה מאוד 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 חשוב לי לשנות את העתיד עם כמה שאני יכולה. אני ככה, בסופו של דבר, באדם אחד, את כל העולם אני לא יכולה לשנות, אבל מה שככה קרוב אליי ומה שקשור אליי ומהידע שלי, מה שאני יכולה לעשות, אני בהחלט, זה חשוב לי לדעת שבסופו של דבר אנשים יצאו עם ידע, אם זה מגיעים אליי לחברה לקבל שירות, ואם זה החברה אחר כך יודעת לתת את השירות איפה שצריך.
זה שלא יקרה, כמו שאת אומרת, למה שקרה לך לאנשים אחרים, אני חושב זה מדהים. בואי נדבר קצת על באמת על דירה ראשונה. נכון, זו נקודה שמאוד מאוד ככה משמעותית. גם את סיפרת על הדירה הראשונה שלך. יש הרבה זוגות צעירים שמאוד מאוד מתקשים עם הדבר הזה, גם על העון העצמי הראשוני, וגם על השגת המשכנתא, לא תמיד לוקחים ברצינות לפעמים חבר'ה צעירים, אולי סטודנטים, אולי קצת אחרי לימודים. אז איפה באמת את והשירותים שלך יכולים לעזור?
דירה ראשונה, אנשים צריכים, הם מתקשרים אליי, הם שואלים אותי הרבה פעמים שאלות של כמה הון עצמי צריך, כמה זה. זה משתנה מבן אדם לבן אדם, יש הרבה סוגים של אנשים, יש אנשים אוהבי סיכון, שונאי סיכון, יש אנשים שרוצים לשים את כל ההון העצמי, יש כאלה שרוצים רגע להשאיר בצד. בגלל זה פיתחתי שיטת וקסלר שאני קוראת לה. אני מתייחסת לחמישה מימדים של בן אדם, המימד האישי, המימד המשפחתי, המימד הכלכלי, מימד הנדלן ומימד החלומות. אני אסביר. הממד האישי זה, אתה אוהב סיכון, אתה שונא סיכון, בין כמה אתה, מה התוכניות. הממד המשפחתי זה זוג צעיר בתחילת הדרך, זה לפני ילדים, זה כבר ילדים קטנים, גילאי גן, אז זה הוצאות אחרות, גילאים יותר גדולים, או שאפילו מבוגרים שהם ככה, ילדים עוד מעט עוזבים את הקן. יש את הממד הכלכלי. כמה הלוואות יש להם, הם צרכני אשראי, הם לא צרכני אשראי, הם אנשים שיודעים לחסוך, כמה הם חוסכים בצד כל חודש, מאיפה ההון העצמי מגיע, מחסכונות שהם חסכו, מההורים, מירושה, זה משפיע על קבלת ההחלטות שלי, וגם אותה דירה, מה התוכנית של אותה דירה, הדירה הזאת הולכת לעבור התחדשות עירונית, הדירה הזאת הולכת להכפיל את עצמה, לשלש את עצמה, אנחנו הולכים על עסקה שהיא עסקה של אחר כך תהיה מוזכרת והם יעברו לדירה אחרת, עסקה של קנייה ומחירה בשביל לגייס עון עצמי לעסקה הבאה. וממד החלומות שהוא הכי הכי חשוב לי. בסוף בסוף קונים דירה, אבל אסור לנו לוותר על עצמנו ועל מה באמת תכננו. יש אנשים שמתכננים בעתיד כמה דירות. יש אנשים שאומרים לי, שמי, אני לא ישן בשקט אם יש לי משכנתא, כמה שיותר מהר אני רוצה לסגור. אז אני כן מתייחסת לזה. אם יש לך כסף, מה תעשה איתו? אתה תקנה עוד דירה, אתה תסלק את המשכנתא, אתה תיקח את הכסף, תטוס לחול. ואין לי בעיה עם כל תשובה שהיא, אבל אני אתאים את המשכנתא הזאת בהתאם לתשובות. אם אני יודעת שהוא הולך לסלק, אז זה בהתאם. אם אני יודעת שבסוף זה עסקת אקזיט, אז בהתאם יהיה המסלול. אז יש אנשים שמגיעים גם לפעמים ללא כל ההון העצמי, צריך 25% הון עצמי. וצריך יחס החזר לפי תקנות בנק ישראל 35%, אפשר גם 40%. אבל אנשים לא עומדים בנתונים האלה, לא תמיד. ועדיין יש להם את החלום של הדירה, ועדיין אני רואה שיש להם גם את האפשרות לשלם. כאילו, יש להם איזשהו גב כלכלי. אם זה הורים, או אם זה חסכונות, או אם זה קרן השתלמות. אני יכולה לראות אסטרטגית לבנות ולראות שהם יצליחו לשלם את זה, אז אני אדאג שיהיה להם מימון, גם אם הם לא עומדים בסטנדרט הדרוש.
זאת אומרת, כי את יכולה באמת להבין את הדברים ולהבין גם לא רק מה קורה היום, אלא מה הולך לקרות עוד 5 שנים, 10 שנים, 15 שנים בחשבון הבנק שלהם, לפי הצרכים שלהם, לפי הדברים שלהם, ולדעת לתפור את המשכנתא בדיוק למידותיהם, כדי שבאמת לא רק כמו שאת אומרת יקבלו משכנתא, אלא גם זה יהיה בית מאושר, כמו שאמרת.
נכון מאוד, נכון. גם יש כללי אצבע שאנשים נוהגים עליהם, 25% זון עצמי, 35% יחס מההכנסה, אם אין לך את זה, אין לך מה לגשת לבנק. אבל בשביל זה אני כאן, בשביל זה החברה שלי הוקמה. אל תקבלו שום תשובה כתשובה סופית. אם אתם ממש ממש רוצים בזה, אנחנו נדאג לזה. אנחנו נדאג שתקבלו את המימון, גם אם אתם לא עומדים בתקנות בנק ישראל.
מדהים, אז אני חושב שזה באמת משהו ששוב, אם הם אנשים אמרו להם פעם לא בבנק, אמרו להם פעם לא באיזשהו מקום אחר למשכנתא, והם מחפשים באמת את הפתרון הזה, איך כן לקבל משכנתא בתנאים הקיימים, עם איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד מותאם אישית, אז את בהחלט הכתובת. ככה לקראת סיום, את רוצה להגיד איזה משהו למי ששומע אותנו, צופה בנו?
כן, משכנתא, ללכת לבנק, לקחת משכנתא, יש הרבה סיבות למה אנשים הולכים ולוקחים משכנתא, אם זה רכישת דירה ראשונה, אם זה לשיפוצים, הרחבה, אם זה בשלב הבא זה כבר למכור את הדירה, לרכוש דירה אחרת, אם זה סגירת חובות, אם זה לפתוח עסק, אם זה לקנות משהו שהוא לא דירה, משהו אחר, אבל עדיין בתוך הקירות האלה צריך לדעת להסתכל עליהם כאל כסף מזומן שנמצא בתוך הקירות. תשתמשו בכסף הזה. אם זה לקנות דירות להשקעה, לפנסיה לעתיד, תדאגו לזה. אם זה בשביל לסגור חובות, תשתמשו בכסף הזה, תבואו אליי לבניית אסטרטגיה, אם אין לכם את היכולת לדעת איך להשתמש בכסף הזה ומה נכון לעשות. לא לעצור, לא לנוח. בסוף מגיעים לגיל הפנסיה ורוצים, מה שנקרא, להתרווח אחורה ולחיות חיים באושר כלכלי ולצאת מכל הפלונטר הזה של ההלוואות והחובות
וכן, לדעת שיש... ולהיות מסוגלים לתת לילדים גם.
נכון, לדעת שיש עוד דירה ויש עוד הכנסה ויש שפע כלכלי וזה אפשרי. זה לא איזשהו חלום ורוד שלא קיים ולא אפשרי אצלהם. לכל אחד זה אפשרי. פשוט צריך לבנות אסטרטגיה, צעד, צעד ולהתקדם.
מדהים, אז אני חושב שבאמת, כמו שאת אומרת, זה הכל באסטרטגיה והכל בבנייה והכל גם בחלומות, כמו שאמרת, זאת אומרת, ברצון הזה שלנו, קודם כל, להשיג את הדירה שאנחנו רוצים, בין אם אנחנו מצליחים לעשות את זה בקלות ובין אם פחות בקלות, אז את בהחלט הכתובת, ובהחלט, כשאנחנו בונים את הדבר הזה בצורה מסודרת, שאנחנו יודעים מה הרצונות שלנו, איך אנחנו עומדים במשכנתה הזאת ואיך אנחנו בונים אותה לאורך זמן, אז יש לנו באמת יכולת להחזיר אותה וליהנות מחיים טובים ומחושבים יותר. סירי, עוד איזה אחד מהדברים שאת עושה, את יודעת, באמת באסטרטגיה הזאת של מימון, זה היכולת לעזור אנשים לסגור חובות. כי באמת יש אנשים שמגיעים, אולי כבר לקחו איזו משכנתא, הייתה נורא נורא גבוהה, אולי חשבו שהם יכולים לעמוד בהחזר מסוים, וגילו שלא, שהחיים השתנו, שמשהו קרה בדרך. אז באמת, הכלי הזה של להשתמש באסטרטגיית מימון כדי לסגור חובות, אני חושב שזה כלי סופר חשוב, שאנשים לא מבינים כמה הוא יכול לעזור לאנשים לצאת מהבור הכלכלי שבו הם נמצאים.
נכון. כל עוד יש להם דירה שאפשר לשעבד, אנחנו יכולים להשתמש באותה דירה לסגירת חובות. עכשיו, יש כל מיני סוגים של חובות. יש אנשים יש להם הלוואות בבנקים, ואז אנחנו יכולים לקחת ולאחד את אותם ההלוואות, ולהפחית את ההחזר החודשי, ולאפשר באמת מרווח נשימה לאותו בית, שהוא ככה יוכל סוף סוף לחיות ולנשום לרווחה. ויש גם חובות הרבה יותר כבדים, אם זה תיקים בהוצאה לפועל, אם זה לספקים או לגופים מסוימים. יש קצת יותר חמור שזה לבנקים, שזה ככה רחוב הרבה יותר קשה. יש כאלה שכבר התגלגלו עם התיקים האלה והגיעו כבר למצב של פשיטת רגל וצריכים לסגור את אותם החובות. אז כאן במקרים האלה לפעמים האסטרטגיה היא אחרת. יש את הדוח נתוני האשראי שעליו מסתכלים, שהוא ככה מהרגע שסוגרים את כל החובות מתחיל את הספירה של 3 שנים שלו. אבל מה שקורה שאותם אנשים לא מתחילים אף פעם את הספירה של 3 שנים עד שהדוח הופך לירוק, כי הם לא סגרו את החובות. אז לפעמים אנחנו נצטרך לבנות איזושהי אסטרטגיה כזאת של לסגור את החובות, לקבל את הכסף, לסגור את החובות, ואז הם צריכים לעשות שלב ב' עוד 30 שנה, עוד שנה, שהם ככה מתחילים להראות התנהלות כלכלית נכונה, בלי שום מחזרות, בלי שום עוד פעם תיקים שנפתחים בהוצאה לפועל, מתחילים להראות התנהלות נורמטיבית בחשבונות הבנק, ואז אנחנו ממחזרים להם את אותה משכנתא, כשכבר הנתונים שלהם הרבה יותר חיוביים, ולא אני בפשיטת רגל, או אני עם תיקים בהוצאה לפועל, עם נתונים הרבה יותר חיוביים, הם מקבלים משכנתא הרבה יותר חיובית, הרבה יותר טובה. אז זה לפעמים אסטרטגיה של כמה שלבים. אבל אנחנו בסופו של דבר, המטרה לנגד עיניי, שאותה משפחה, אותו בית, אותו בן אדם, יחזור חזרה לחיים תקינים, לחיים שהוא יכול לנהל חשבון בנק, בלי לחשוב שהנה מתקשרים אליו מהוצאה לפועל, או הנה מתקשרים אליו מהחוב הזה, והבנק מתקשר אליו. חיים הרבה יותר שלווים, רגועים, שקטים, וכמובן בהמשך אנחנו יכולים לבנות עוד אסטרטגיות, לקנות עוד נכס, כבר ממש להיכנס לתוך תהליך. אם אני מזהה באותה משפחה שיש שם התנהלות פיננסית לא נכונה, וזה לא איזשהו משבר כלכלי שפקד אותם, אלא התמכרות לאשראי, וזה גם קורה, כי כשאנחנו לוקחים אשראי, זה גורם לנו לתחושה של ככה של אופוריה קושי שיכולים להתמכר אליה.
אנחנו חיים ברמת חיים שאנחנו לא אמורים לחיות בה, כי אנחנו חיים על כסף אחר, לא נכון, על כסף שלנו.
נכון, ואז אותה משפחה לוקחת עוד אשראי ועוד אשראי ועוד אשראי, אז אם אני רואה שיש שם גם בעייתיות בהתנהלות, אני יודעת שלצערי, אם אני אסגור להם את החובות, הם יחזרו אליי עוד שנה או שנתיים אותה בעיה שוב. וזה לא משהו שאני רוצה שיקרה, ואם אני מזהה את זה, אני אומרת את זה לאנשים שהם חייבים ליווי. לפעמים אני גם מתנה את זה כחלק מהשירות, ואז הם עוברים ליווי בכלכלת המשפחה, לומדים להתנהל עם מה שנכנס לחשבון בנק, עם ההכנסות שנכנסות, לא מעבר, לא יוצרים עוד בור כלכלי, לא חוזרים חזרה לאותם הרגלים. לשנות הרגלים זה קשה, זה תהליך, אבל זה אפשרי. אפשרי לחיות בחיים שהם הרבה יותר שלווים ורגועים. בית מאושר בסופו של דבר.
מדהים, אז אני חושב שבאמת, כמו שאת אומרת, זה הכל באסטרטגיה והכל בבנייה והכל גם בחלומות, כמו שאמרת, זאת אומרת, ברצון הזה שלנו, קודם כל, להשיג את הדירה שאנחנו רוצים, בין אם אנחנו מצליחים לעשות את זה בקלות ובין אם פחות בקלות, אז את בהחלט הכתובת, ובהחלט, כשאנחנו בונים את הדבר הזה בצורה מסודרת, שאנחנו יודעים מה הרצונות שלנו, איך אנחנו עומדים במשכנתא הזאת ואיך אנחנו בונים אותה לאורך זמן, אז יש לנו באמת יכולת להחזיר אותה וליהנות מחיים טובים ומחושבים יותר. אז אנג'לה וקסלר, מנכ"לית בונים עתיד חדש, המון המון תודה שהיית איתנו בזמן עסקים.
תודה רבה גם לך.
תודה רבה ותודה רבה גם לכם. נתראה בפרקים הבאים. יאללה ביי.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.